פירוש מאוד מעניין של הנציב. כתוב בתורה שבני ישראל עשו את העגל, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך רד כי שיחת עמך. מה קרה? עשו להם עגל מסכה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי עם ישראל עשו עגל. ומשה יורד ורואה את העגל ושובר את הלוחות. זה העובדות שכתובות בתורה. משה רבנו היה גדול המאמינים, לא היה אדם שהאמין בקדוש ברוך הוא יותר מאשר משה רבנו. ודאי כשהוא נמצא בהר סיני, ודאי כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ואומר לו, לך רד כי שיחת עמך ועשו עגל. שואל הנציב, אם משה רבנו, כשהוא שומע מהקדוש ברוך הוא שעשו עגל, למה הוא באותו רגע לא שובר את הלוחות? למה הוא צריך לרדת למטה ורק אז לשבור את הלוחות? למה הוא לא שבר ברגע שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא שעשו עגל? ככה של הנציב. אומר הנציב תשובה מעניינת, הוא אומר, אפילו שבן אדם מאמין עד הסוף, ברמת האמונה שהיה למשה רבנו כשהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא ברמה של פה אל פה הדבר בו, שזה רמת הנבואה הכי גדולה שיש בעולם, אין רמה של נבואה יותר גדולה מהרמה שהיה פה אל פה הדבר בו, שמשה רבנו נמצא שם, בכל זאת, אינה דומה ראייה לשמיעה. זאת אומרת, אדם שרואה, יש על זה השפעה על הבן אדם יותר מכל דבר אחר. הראייה היא דבר שמאוד מאוד משפיע על הבן אדם יותר מכל דבר אחר. ולכן משה רבנו לא מגיע לשבירת הלוחות כשהוא שומע מהקדוש ברוך הוא לך רד כי שיחת עמך, הוא מגיע לזה רק אחר כך כשהוא רואה בעיניים שלו את העגל. ככה מסביר הנציב את הנושא הזה. היסוד הזה של הנציב מופיע בהמון פרטים בהלכה. המון פרטים בהלכה שיש מעלה ויש שינוי אצל בן אדם בין דברים שהוא שומע לדברים שהוא רואה, אינו דומה ראייה לשמיעה. זה מופיע בהמון המון נקודות, בהמון המון פרטים בהלכה, התחום הזה. וגם יש מושג של כן או לא לראות פני אדם רשע, יש מושג של אותיות מחכימות, יש לזה הרבה הרבה מקורות לגישה הזאת, לנושא הזה. ופה אנחנו מגיעים לנושא מאוד מאוד יסודי, עקרוני וחשוב בתחום של חינוך ילדים. מה מותר לילדים לראות ולשמוע, למה מותר לילדים להיחשף ולמה אסור לילדים להיחשף? זו שאלה מאוד מאוד חשובה בחיים. נתחיל עם שתי שאלות ראשונות שעליהן בנוי כל התזה. דבר ראשון, אנחנו תמיד צריכים לדעת מה הכלי קיבול של ילד. מה הוא בכלל יכול לראות ולהיחשף ומה לא. זה שאלה אחת. והשאלה הזאת נוגעת לשתי מישורים. יש מה הכלי קיבול בכלל באופן עקרוני של ילד. ויש שאלה מה הכלי קיבול של הילד הפרטי שלנו. כי כל ילד הוא שונה מילדים אחרים בתחום הזה. שאלה שנייה, איזה נושאים ואיזה דברים מותר לילד להיחשף ואיזה נושאים אסור לו להיחשף. מקובל בעולם מקובל בעולם שאנחנו נזהרים אם נגיד כל התחום הזה של צניעות, כל התחום הזה של בינו לבינה, כל התחום הזה של גברים, נשים, כל התחום הזה, אנחנו נזהרים לא לחשוף לילדים מה ש... שילדים לא יראו ולא ישמעו ולא ידעו מהדברים האלה. ככה מקובל אצלנו. דברים אחרים אנחנו פחות נזהרים. אנחנו פחות נזהרים. ניקח דוגמה מאוד אמיתית, מאוד פשוטה. נושא של מידות. לראות אדם שהוא מושחת במידות, לראות אדם כזה כשהוא מתנהג בצורה מושחתת. האם זה מועיל לילד, האם זה מזיק לילד. כשילד רואה אדם צועק, מגדף, מקלל בשוק, הוא רואה את מי? לא את אבא שלו, לא את המורים שלו, לא את המחנכים שלו. הוא רואה סתם איזה חילוני, מוכר ירקות בשוק. עומד, מגדף, מנבל את הפה, צועק, מרביץ, לא יודע מה. אדם שמתנהג בצורה מושחתת מבחינת הנושא של מידות, והאדם הזה הוא חילוני לגמרי. האם יש נזק לילד שלנו שרואה דבר כזה או לא? מה קורה לילד שרואה דבר כזה? את צריך לדעת שכל מחזה וכל דבר שילד רואה, באיזה מקום זה עושה חריץ בתוך הנפש. זאת אומרת, זה לא, הילד לא יכול לראות משהו וזה יעבור על ידו. כל הדברים האלה באיזה מקום נכנסים בתוך הנשמה, בתוך הנפש של הילד, הדברים האלה נכנסים. ילד שרואה דבר, התנהגות מושחתת, ילד שרואה גניבה, מישהו בסופר לקח, יש סוכריות למכירה, יש דברים, פירות, מישהו לקח תפוח עץ בסופר, אכל. אכל, באמצע שהוא מסתובב בסופר, לקח מהדוכן תפוח, אכל, הוא גנב. הרי אי אפשר לשקול את זה, אי אפשר לשלם את זה. אז הוא גנב. ילד רק גניבה. ילד, שלא לדבר על, כמו שאמרתי, צעקות, כללות, נבגולי פה, כל הדברים האלה. אין לנו מושג כמה דברים כאלה יכולים להזיק לילד. כמה דברים כאלה יכולים לעשות לו נזק שאנחנו אפילו לא יודעים איפה זה יצא ומתי זה יצא. אתה מדבר על רואה כמה שזה מאוס, אבל יש דברים שהוא רואה ששייך שיקרה דבר כזה. נכון, זה מאוס, אבל השאלה אם זה מחוץ לתחום או לא מחוץ לתחום. אני זוכר, הייתי פעם בלוויה של אדם שנהרג בתאונת דרכים. הייתה לוויה של אדם שנהרג בתאונת דרכים. עמד שם תלמיד חכם מאוד מאוד גדול להספיד את הנפטר הזה. והוא אמר משהו שאני חושב שזה מאוד נכון, מאוד מאוד נכון. הוא אמר, למה יש היום כל כך הרבה הרוגים בתאונות דרכים? ככה הוא שאל. מאות אנשים כל שנה נהרגים בתאונות דרכים, למה? אז אנחנו חושבים שיש הרבה מכוניות והכבישים לא מספיק טובים, ויש לחץ בכבישים ואנשים עצבנים וכל מיני פסיכולוגיות, אנשים מסבירים למה יש היום כך הרבה תאונות דרכים. הוא היה לו הסבר אחר לגמרי. הוא אמר ככה, כשאדם נוהג אוטו הוא צריך להיות עם הרגשה שחס ושולם אני בסכנה להיות רוצח משוגג. זאת אומרת, כשאדם נוהג אוטו, המחשבה האמיתית בהשקפה של תורה היא חס ושולם להיזהר לא להיות רוצח בשוגג. כי אדם שנוהג אוטו יכול להגיע לעבירה הזאת של רוצח בשוגג. והוא צריך להיות עם פחד כמו שאני בשבת. הולך כל השבת עם הרגשה חס ושולם לא לחלל שבת. חס ושולם שלא יקרה לי מעשה של חילול שבת. שלא יעשה משהו שהוא חילול שבת. ככה אדם צריך להיות עם הרגשה חס ושולם שאני לא יגיע להיות רוצח בשוגג. כשאדם מסתובב עם כזה הרגשה, עם כזה פחד, אז הסיכויים שהוא לא מספיק ייזהר הם הרבה יותר קטנים, הוא הרבה יותר ניזהר. כל היסוד של דין רוצח ושוגג בנוי על זה, שרוצח ושוגג צריך כפורה. למה שרוצח ושוגג הולך לעיר מקלט? כי הוא צריך כפורה. על מה הוא צריך כפורה? על העבירה שהוא לא מספיק ניזהר. זאת אומרת, יש דבר כזה בבחירה, שאדם יכול יותר להיזהר ופחות להיזהר. זה המהות של ההלכה, ורוצח ושוגג הוא אדם שלא מספיק נזהר. ככה קובעת ההלכה עד כדי שהוא צריך כפורת. זה המושג. היום אנשים יושבים, רואים טלוויזיה, הוא דיבר אז כשהיה רק טלוויזיה, עוד לא היה אינטרנט, היום זה כבר יותר משוכלל. אדם רואה כל הזמן סרטים וסיפורים וזה, הוא יכול לראות בלילה אחד 50-60 רציחס. אדם רואה בלילה אחד, יושב ורואה כל מיני סרטים, הוא יכול לשבת לראות בלילה אחד 50-60 רציחת, אפילו 20 רציחת, זה גם מספיק, אפילו 10. כשאדם שיושב ורואה רציחת, ישאלו אותו, מה אתה אומר על הרציחת שראית? זה בדיוק מה שהוא שאל, זה לא מאוס בעיניו. כן, זה מאוס בעיניו. זה מאוס בעיניו. אבל הערך של חיי אדם נהיה אצלו זול, בלי להרגיש. כבר זה לא חוץ לתחום, זה לא דבר שלא שייך לעשות בשום אופן לרצוח. כן שייך לרצוח.
יש
לי
יד מספיק פעם אחד?
מה?
יש לי יד מספיק פעם אחד, אם נכניס את
זה. כן, בכלל להבין שדבר כזה... גם של מבוגר, אנחנו כבר לא מספיק רגישים להבין את זה. כתוב בחז"ל שסנהדרין, שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה, הייתה נקראת קטלנית. אנחנו לא מבינים על דבר כזה, זה יפה להגיד את זה בתור שיחה, בתור הרצאה, בתור רעיון, אבל להגיד שמישהו מאיתנו מצליח להרגיש דבר כזה, לא. אנחנו לא שם. אנחנו לא שם להרגיש דבר כזה. אם אנחנו נשמע שבא איזה משוגע ורצח את לפיד, לא בטוח שאנחנו נרגיש... לא יודע, יש כזה צער גדול. לא בטוח שנרגיש כזה צער גדול, נכון? אנחנו בעצמנו לא נלך לעשות דבר כזה. אבל אם יקום המשוגע שיעשה את זה, אנחנו לא נצטער. לא נצטער. זה לא השקפה של תורה. זה לא השקפה של תורה. יש גם על זה נציב מאוד מעניין. הרי יש קושייה שכל החילוניים וכל הגויים שואלים למה אדם שהוא צמח 10 שנים, 20 שנה שוכב, לא חי רק על מכשירים, על מכונות, וכל המשפחה סובלת והוא סובל, למה צריך להשאיר אותו בחיים? למה לא לתת לו למות? מה? אין שום סיכוי, הרופאים אומרים שיש לו 0 סיכויים לחזור אפילו לדקה. אז למה אדם כזה צריך לחיות? זו שאלה שכל העולם שואל. הנציב, על הפסוק, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים ברא את האדם, אומר הנציב, המציאות של אדם היא מציאות של צלם אלוקים בעולם הזה. וכשאנחנו הורגים בן אדם, אנחנו מורידים, מפחיתים חלק מהמציאות של צלם אלוקים בעולם. אז גם אם אדם הוא צמח והוא כלום, והוא לא מתפקד, והוא לא יודע, והוא לא מבין, והוא לא מועיל, אבל הוא צלם אלוקים. ולהרוג בן אדם זה לא בגלל שהוא מועיל או לא מועיל, צריך או לא צריך, צדיק או רשע. להרוג בן אדם זה לבטל צלם אלוקים מהעולם. אין דבר כזה, אסור לעשות את זה. בכלל גישה אחרת לגמרי ממה שאנחנו, ממה שהעולם מסתכל על הדברים האלה. ממילא רציחה זה פגיעה בצלם אלוקים. בכלל משהו אחר, וכשאדם רואה את זה, אז ליבו יגס בה, אז באיזה מקום אין לו את, את ההרגשים שזה לא שייך שיקרה. אז כמו שאמרתי, אנחנו לא בהרגשים שאנחנו נלך בעצמנו לרצוח, אבל אנחנו כן בהרגשים שאם נשמע על אדם שאנחנו מאוד שונאים אותו ומאוד סובלים ממנו, אם נשמע שקרה לו דבר כזה, לא נצטער. אנחנו כן בהרגשים האלה שלא נצטער. זאת אומרת, יש... עכשיו, אדם יותר גס, אדם יותר חילוני, כשהוא יושב ורואה את ה-50-60 סרטים בלילה, הוא מאבד את הפחד, את הפחד העמוק בתוך הבן אדם, הפחד מלהיות רוצח ושוגג. הוא מאבד את הפחד הזה. זאת אומרת, יש לנו פגיעה רוחנית, יש לנו פגיעה רוחנית שקורית בלי להרגיש, כי אנחנו ראינו כך וכך דברים. ופה הגענו לשאלה, הנה, הילד הזה שראה מישהו גונב. נכון, זה מאוס בעיניו מבחינת ההשקפה, מבחינת החינוך, אבל חיללנו לו את, ה, את, ה, את, ה, את התחושה שאין דבר כזה, כי הוא ראה שיש דבר כזה. עצם שהוא ראה שיש דבר כזה, כבר חיללתי את, אצל הילד את התחושה שלה אין דבר כזה. זה עצמו פגיעה בילד, פגיעה חינוכית. אני כבר לא מדבר על תחומים אחרים, אבל מבחינת חינוך ילדים, עצם שילד ראה דבר כזה, יש לנו פה פגיעה חינוכית שנוצרה לגבי הילד הזה. כשילד נחשף לדברים, אז כמו שאמרתי, גניבה וניבול פה וכללות ומידות רעות וכל הדברים האלה, זה משפיע עליו, זה משפיע על הנפש שלו, זה משפיע על יכולת ההתמודדות שלו עם ניסיון של עבירה. נגדיר ככה, ילד שאף פעם בחיים לא ראה מישהו גונב, בשום צורה, יעמוד בניסיון של כן לגנוב, לא לגנוב, לעומת ילד שכן ראה, זה שכן ראה כבר יהיה לו יותר קשה מזה שלא ראה. עצם העובדה שילד ראה דבר כזה, זה מגדיל לו את הניסיון, זה מקשה עליו את ההתמודדות עם, עם הנושא הזה. זה ככה בנוי. ככה בנוי הנפש של האדם בכל תחום. אז כמו שאמרתי, אם אנשים לא מפחדים מלהיות רוצח ושוגג, אז נוהגים בפראות, אז יש תאונות דרכים. אז מתים אנשים. זאת אומרת, חלק גדול מהסיבה שיש היום כל כך הרבה תאונות דרכים, זה העובדה שאנחנו חושפים את האנשים לעולם שלם שהוא מעוות, שהוא לא נכון מבחינת הנורמות של התנהגות, מבחינת הנורמות של מה מותר ומה אסור. ילד צריך לגדול על תמימות, ילד צריך לגדול על תמימות כזאת, שכל הדברים האלה לא שייך שיקרו ולא שייך שיהיו. זה חלק אחד, זה חלק אחד שהוא יותר קל, יותר פשוט. חלק השני, שהוא כבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך, זה החלק היצרי. זאת אומרת, יש דברים שהם לא רק, יש דברים שהם לא רק שאני שברתי אצל הילד משהו שאסור, שהוא כאילו ירגיש שכן שייך לעשות את המשהו שאסור, אלא יש את אותה, יש אותה חשיפה שאני חושף אצל הילד את המערכת היצרית שלו. זאת אומרת, אני גורם לילד איזושהי חשיפה של מערכת היצרים שלו. כשילד רואה תמונות לא צנועות, כשילד רואה סרטים לא צנועים, אני מייצר אצלו כמה וכמה דברים מאוד מאוד לא פשוטים. קודם כל, לילד אין כלים איך לקבל את המראה הזה, איך לקבל את התמונה הזאת, איך לקבל את המציאות הזאת. זו מציאות שילד אין לו כלים איך לקבל אותה. תחשבו עלינו, לא על ילדים. תחשבו עלינו. אם היום היה בית מקדש, היה נופל מהשמיים היום בית מקדש, והיה עכשיו בא לפה, אוטובוס לוקח את כולם, הולכים להקריב קורבן. כל אחד מאיתנו יש לו עבירות בשוגג כאלה ואחרות, עכשיו כולנו נוסעים לססעה מאורגנת לבית המקדש להקריב קורבן חטאת. תארו לעצמכם כזה דמיון, הרגע לוקחים אוטובוס, עושים בית מקדש להקריב קורבן חטאת. מה קורה לנו? מישהו מאיתנו היה מקבל את ההרגשים הנכונים בקורבן חטאת, או שהיינו רואים איזה מין טקס, היינו רואים טקס של שחיטה והולכה וזריקה של אדם ושריפה של הבשר על המזבח, כל הטקס הזה, טקס חיצוני. והיינו אומרים, אני מאמין שמי שעובר דבר כזה זה מחפר, אבל לא בגלל שאני באמת עובר איזה חוויה רוחנית שמשנה אצלי משהו. זה רק בגלל שכתוב בתורה שככה זה לעשות, אז אנחנו עושים. אבל אין לנו חיבור אמיתי, אין לנו חיבור אמיתי שבאמת יכול לחבר אותנו להקרבת קורבנות, לעומק של הקרבת קורבנות, למה שזה מבטא, למה שזה אמור לבטא, למה שצריכים להרגיש עם זה. אנחנו לא שם. אנחנו לא נמצאים שם בשום אופן. ולא שייך היום היה, לא היה שייך היום שאנחנו נעבור את הדבר כזה של הקרבת קורבנות בצורה נכונה, בצורה אמיתית. כי אנחנו לא שם, אנחנו לא בדרגות האלה. אנחנו לא ברמה הרוחנית הזאת של ההרגשים האלה. אין לנו את זה. אצלנו זה רק טקס חיצוני. טקס חיצוני. וזה כלום. ודאי שהקרבת קורבנות זה דבר מאוד מאוד עמוק, מאוד 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 יסודי מבחינה רוחנית, עם המון השקפה, עם המון הבנה, עם המון עומק, שאין את זה היום לאף אחד. אין את זה היום. אף אחד מאיתנו לא יצא מהקרבת קורבן עם הרגשה שהוא הרבה יותר קדוש מה שהוא היה 5 דקות קודם. לא נגיע לכזה הרגשה, לא נגיע להרגשות של קדושה אם אנחנו נראה הקרבת קורבנות. למה? כי אנחנו לא בנויים נכון מבחינת הדרגה הרוחנית שלנו. זה הכיוון החיובי. זה הכיוון החיובי של הדבר הזה. הכיוון השלילי של הדבר הזה הוא אותו דבר. הוא אותו דבר. ילד קטן אין לו כלים איך לראות את הדברים בצורה נכונה. אין לו איך לראות את הדברים בצורה נכונה. ולכן, הילד הוא בסכנה שכל העולם שלו סביב הדברים האלה יהיה עולם מאוד מאוד שפל, מאוד מאוד נמוך לכל החיים. ילד עלול להישאר כל החיים עם עולם מושגים לא נכון, בגלל שהוא בילדות נחשף וראה דברים שהוא לא היה צריך לראות, וכשילד ראה את הדברים שהוא לא צריך לראות, הוא נכנס לו בתת מודע, נכנס לו בפנים, הבנה לא נכונה, ששום הסברה לא מצליחה לעקור אותה לגמרי. זאת אומרת, גם אם אנחנו נשב ונסביר לו ונלמד אותו ונדריך אותו ונראה לו ספרים ונראה לו כל מיני דברים, בפנים יושב משהו שנהרס, ואת זה נורא נורא קשה לתקן. נורא נורא קשה לתקן את הדברים האלה. למה? כי לכל דבר צריך להיות כלים. צריך להיות כלים. וההוכחה. ההוכחה הכי טובה. היום העולם מאוד פתוח, מאוד מתירני, בעולם הגוי, בעולם החילוני, הכל מותר לראות, הכל מותר לדעת, הכל מותר לחשוף, הכל מותר לדבר. אצלנו לא. אצלנו הגישה, לא הכל מותר לדעת, לא הכל מותר לחשוף, לא הכל מותר לדבר. מצד אחד. מצד שני, כשאנחנו לומדים תורה עם ילדים, בכל גיל, אנחנו לא מצנזרים את התורה. זאת אומרת, כל דבר שכתוב בתורה, אנחנו מלמדים כמו שהוא. אין צנזורה. אין משהו שלא מלמדים, אין מילים שאנחנו משנים, שבגיל 18 נגיד לך כתוב פה ככה, אבל בגיל 4 נגיד לך מילה יותר עדינה, מילה יותר פחות, לא. אנחנו משתמשים באותם מילים בדיוק, באותו הסבר בדיוק, באותו כללים בדיוק. בכל גיל. וילד בחדר לומד רש"י, לומד החומש, לומד גמרא, הוא לומד את כל הנושאים האלה, לפעמים בפירוט, בפירוט של דברים שהוא חשיפה הכי גדולה. מעולם, מעולם לא קרה נזק לילדים מהחשיפה דרך התורה, מעולם לא קרה נזק בתחום היצרי לילדים מהחשיפה הזאת. זה לא קרה, ולא קורה. זה בדוק ומנוסה. יש ילדים שנחשפו במקום אחר, אז כשהם באו ללמוד תורה, הם כבר באו עם החשיפה וחיפשו גם בתורה את הצורת הסתכלות ההיא שהם קיבלו שם. זה כן קורה. אבל ילד שאף פעם לא נחשף לשום דבר מהדברים האלה בחיים שלו, אם כל מה שהוא יודע זה רק מתוך הלימוד, שם זה לא קורה, זה עובדה. זה עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, כי זה לא השקפה מה שאני אומר, זה עובדה, זה עובדה בדוקה. זה עובדה בדוקה כי לתורה יש כוח רוחני, לתורה יש כוח רוחני שהוא יכול לתת את הדברים האלה בצורה כזאת שכן ילד יישאר עם כל הידע בקדושה ובתארה, וזה לא יפגע לו כלום במערכת היצרית. לא יעשה שום דבר. לא יעשה שום נזק. שום נזק. זה ככה עובד. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שכשדברים באים בכלי קיבול הנכון, כשדברים באים בכלי קיבול הנכון, הם בסדר גמור. כשדברים באים בכלי קיבול הלא נכון, אנחנו בצרות. תמיד השאלה היא, באיזה כלי קיבול, באיזה צורה, ואיך ילד קיבל את הדברים. אין משהו בתחום של הנושאים האלה שלא כתוב בחז"ל. אין משהו. כל שאלה, כל סיטואציה, כל מצב כתוב בחז"ל. כתוב בתורה, כתוב בחז"ל, כתוב במפורשים, הכל, הכל מופיע. הכל מופיע. ובכל זאת, ילד לא מאבד מהתמימות שלו שום דבר. הוא לא מאבד שום דבר מהתמימות שלו, גם כשהוא לומד את הסוגיות הכי ממוקדות בדברים האלה, הוא לא מאבד שום דבר, לא קורה לו שום דבר. לעומת זה, כשאנחנו מושיבים ילד לחשיפה שהרחוב היום חושף אותם, כשאנחנו נותנים לילד את אותה חשיפה, הילד הזה, וזה אני אומר לכם בדוק ומנוסה, אני ישבתי השבוע, לפני 3 שבועות, זה לא פעם ראשונה הסיפור הזה, זה כבר סיפור שאני סוחב אותו 5-6 שנים. המקרה האחרון היה לפני 3 שבועות. לפני 3 שבועות בא אליי בחור, חסיד אמשינו, לומד בישיבה של אמשינו. מה הבעיה איתו? הפסיק ללמוד, הפסיק להתפלל. לגמרי, הפסיק, הבחור ירד לגמרי מבחינה רוחנית, הוא לא לומד, הוא לא מתפלל. ישבתי עם הבחור, הבחור מספר לי, חבר לקח אותו ליד ושם, יש שם דבר שנקרא מרכז צפייה, יש שם חדר עם מחשבים, עם סרטים על השואה. ובתוך המרכז צפייה הזה, יש שם את הסרטים הכי מלוכלכים בעולם. סרטים שזה לא סתם. לא סתם. הוא נחשף לסרטים האלה, פעם אחת בסך הכל. זה חיסל אותו. אני מדבר על בחור בן 17, אני לא מדבר על ילד בן 9. זה חיסל אותו, הבחור הפסיק ללמוד, הבחור הפסיק להתפלל, הבחור נפל לגמרי, נהרס. וזה סיפור לא ראשון שלי. זה סיפורים שאני פוגש כבר 5 שנים. השבוע זה קצת הרגיז לי את הרגיז אותי קצת יותר מה לא יודע למה. דיברתי עם עוד יהודי, תלמיד חכם, אמרתי לו, תשמע, צריכים לעשות לזה סוף. הסיפור הזה מיד בשם. אז בעשרה בטבת, שקבעו את זה יום הקדיש הכללי של השואה, הלכתי עם אותו יהודי להיפגש עם ההנהלה של יד ושם. אמרתי להם, האנשים שהיו נהרגו בשואה הזה, אנחנו קוראים להם קדושי השואה, קדושים שמתו בקידוש השם. אז לעילוי נשמתם אתם רוצים, עושים כזה מערכת של דבר כזה, איך? אמרו, לא, מה פתאום, זה לא נכון, אצלנו הכל זה רק דברים שקשור לשואה, ומה שלא קשור לשואה לא קיים. אמרתי, אני אומר לכם עדות של 5 שנים מבחורים שלא באו להשמיץ את יד ושם. הם באו לבקש עזרה על עצמם, הם באו לבקש שהם נפלו. לא בחורים שבאו להשמיץ עכשיו את יד ושם, שתגידו זה לא נכון. אני אומר לכם דברים בדוקים. לא, אנחנו לא יודעים מה אתה שמעת, אנחנו לא יודעים מי אתה דיברת, זה לא נכון. אצלנו זה הכל בסדר גמור, זה רק זה. אמרתי, תביאו אצלי את האחראי של המחשב שישב פה איתי ויפתח. אז בא אחראי של המחשב ופותח ומראה לי רשימה של סרטים שכולם נוגע לשואה. אמרתי לו, תשמע, אני גם מבין משהו במחשבים. בוא אני אגיד לך. אתה תכתוב בחיפוש של הסרטים, יש שם חיפוש בסיסי זה נקרא, אתה תכתוב את המילה סקס ותראה לי מה אתה מקבל. הגענו ל-25 סרטים. המחשב הוציא 25 סרטים. הוא אומר, כן, אבל זה הכל קשור לשואה. אמרתי לו, מה? עכשיו, אני מספר לכם סיפור טרי מיום בטיימס, מיום חמישי האחרון. זה סיפור שהיה עכשיו. תראו, והם לא מבינים מה שאני רוצה. הם לא מבינים מה שאני רוצה. עכשיו, על מה אני מדבר? אני מדבר על בחור ישיבה שהוא הלך כי באמת מעניין אותו השואה. לא מעניין, הוא לא הלך לחפש את הדברים האלה. הוא לא הלך ואמר, כי מי שמחפש את הדברים האלה, יש היום באינטרנט במיליונים, לא צריכים ללכת למוזיאון יד ושם לחפש את זה. הם גם אמרו לי, תשמע, מי שרוצה דברים כאלה, יש לו באינטרנט כמה שהוא רוצה. אמרתי, אני יודע, אני לא מדבר על מי שמחפש את זה, מי שמחפש את זה, אני לא בא להגן עליו. אני בא לדבר על מי שלא מחפש את זה. ואתם מפילים אותו לכאן בלי שהוא יבין, בלי שהוא ירגיש. הוא חושב שהוא בא לראות משהו על השואה, סקרנות אינטלקטואלית של ילד. סקרנות נורמלית, הוא שמע שהיה שואה וזה, ושמע סיפורים וזה. בא למוזיאון השואה. זה סקרנות אינטלקטואלית של ילד. אמרתי, אתם לא מבינים מה זה. אני רק אומר לכם דבר אחד, הבחור לא מתפלל. מה הקשר? מה הקשר? הבחור לא מסוגל להתפלל. הוא אומר, אני בא לתפילה, אני לא מסוגל להתפלל. הוא לא מתפלל, איבד את הכוח של תפילה. איך? מה הקשר בין מה שהוא ראה שם לבין תפילה? התשובה היא, לילד כזה אין כלים לקבל את התמונות האלה, לקבל את המראות האלה, אין לו כלים. אין לו כלים רגשיים, מבחינה רגשית, ילד אין לו כלים לקבל דברים כאלה. בעצם כשלקחו את הילד הזה, רצחו אותו. לקחו ילד ורצחו אותו. עכשיו, מה אני עושה עם כזה ילד? אני בא ואומר לו, תדע לך שכל מה שראית זה דברים סוטים, זה דברים חולים, זה דברים לא נורמליים. אתה, אל תיקח את זה בכלל שזה ככה צריך להיות וזה ככה וזה וכו' 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 וכו'. כל זה לא עוזר לפגיעה של הבפנים שלו. כל זה לא עוזר לפגיעה של הבפנים שלו. אין לכם מושג מה אחוז הגירושין היום של מה שנקרא חצי שנה ראשונה, שנובע מבחורים ובחורות שראו ונחשפו לדברים האלה לפני החתונה, בצורה חולנית, בצורה בעייתית. כל אלה שנחשפו לפני החתונה לדברים האלה בצורה כזאת, יש לנו אחוז גירושין לא קטן, שאנשים אפילו לא חולמים, אבל זה בא מפה. זה בא מפה.
כפי שאתם אומרים, זה לא שייך רק לילדים ובחורים, זה שייך לכל בן אדם שאף פעם לא ראה את זה, אפילו למודעים, ככה את זה.
נכון.
אבל איזה רגיל שיש כאלה, בואו נדבר איך פריבקה.
שיסון.
שיסון נגד זה, יש משהו? לא, זה לא שייך.
מספר אותו
זה. מה פירוש חיסון נגד זה?
ככה, בן אדם בגיל מסוים שהוא כבר בשל שכלי ורגשי, לא יודע מה, אז שהוא יכול כן להכיר את זה. נניח. לא שאני
נעשה את
זה סתם,
מבחינת תיאורטית. הוא לא יכול להקל את זה בשום גיל, הוא לא... תראה, אם אני אראה לך שלוקחים, כמו שאלה עושים עדיין שאלה, שלוקחים אנשים ושוחטים אותם, אתה יכול להקל את זה? מלכאורה כן. ראית דבר כזה, אתה מצליח לאכול ארוחת ערב, ומצליח אפילו לישון בלילה, לעומת ילד שראה דבר כזה, הוא לא יוכל לארוחת ערב, הוא לא יצליח לישון בלילה, כן?
יחסית.
יחסית. אבל כמו שאמרתי קודם, הערך של חיי אדם נהיה אצלך זול. ברגע שראית שאפשר לקחת סכין ולשחוט בן אדם ולערוף לו את הראש, הטלוויזיה הראו כמה פעמים את הדברים האלה בתור חדשות, מה שאלה עושים שם עם הזה, זה משפיע על אנשים לא טוב, זה משפיע על אנשים לא טוב. נכון שלא עד כדי כך, כמו שאמרתי, שאתה לא תתפלל מחר בבוקר, כי ראית אתמול בלילה דבר כזה, אבל ילד שאין לו כלים, זה מה שדיברתי, אין חיסון, נזק יש לכל אדם. נזק יש לכל אדם. אין דבר כזה שאדם נחשף לדברים כאלה והוא לא ניזוק. הנזק קיים. רק מה? יש לנו כן איזשהו מסננת, הייתי קורא לה, יש לנו איזה פילטר, יש לנו איזה פילטר שאנחנו כן עדיין מסוגלים לזהות מה נורמלי, מה סטייה. יש לנו איזה פילטר מסוים שכן מאפשר לנו קצת לזהות. יש כאן הרבה דברים שנכנסו בעולם. תראו, היום נורא מודרני כל התחום של גברים עם גברים ונשים עם נשים, זה נהיה פתאום מצד הגאווה. זה לא סתם, זה לא כבר לא סתם שנותנים לי לעשות מה שאני רוצה עבירות, בחירה, זה כבר נהיה גאווה. זה כבר נהיה כבר כבוד שאני כזה. אני רוצה, בואו נבין, לא הרבה זמן, בסך הכל 50 שנה אחורה, אצל הגויים בארצות הברית, אני לא מדבר על 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 100 שערים. אני לא מדבר על 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 עולם הישיבות, על הציבור החרדי, אני לא מדבר על ציבור מזרחיסטים, אני מדבר על גויים בארצות הברית. גויים באירופה, כל העולם. זה היה מוגדר מבחינה מקצועית, מבחינה מקצועית, היה מוגדר כמחלת נפש. זה היה מוגדר כמחלת נפש. שום חייל בשום צבא לא יכל ללכת לקורס קצינים, לא קיבלו לקורס קצינים בשום צבא בעולם. בחור שהיה לו כיוון כזה של עסק עם בחורים אחרים. אני לא מדבר על המושגים שלנו, של הלכה וכל זה. אני מדבר בעולם שלהם. עד לפני 50 שנה בשום קצין לא יכל להיות בשום צבא של גויים, לא בצבא האמריקאי, לא בצבא הרוסי, לא בצבא הפולני, לא בצבא הגרמני, בשום צבא. כל הסוג הזה של אנשים היה מוגדר מקצועית, בהגדרת מקצועיות. זה היה מוגדר כמחלת נפש. וככה התייחסו לזה. אף אחד לא ראה את זה כדבר ש... כל מי שהיה כזה, אז הוא חולה נפש. לא, אין שום הגדרה אחרת, וזה, אני מדבר על איגוד הפסיכיאטרים העולמי. אני לא מדבר על מחלת נפש ברמה של השמצה. לפעמים משמיצים משהו הוא משוגע, הוא חולה נפש. ככה בתור, שכאילו אני מדבר עליו בצורה חריפה, אני אומר הוא חולה נפש. אני מדבר על הגדרה מקצועית של איגוד הפסיכיאטרי העולמי. איגוד הפסיכיאטרים העולמי הגדיר את הדבר הזה כמחלת נפש. זה התחיל עם סרטים, זה התחיל עם סרטים, זה התחיל עם כל מיני דברים כאלה, ולאט לאט פרצו את זה, שהיום לא רק שזה לא מחלת נפש, לא רק שזה לא בושה, זה כבר מצד הגאווה, זה כבר... הגדרה מדעית השתנתה?
מה? השתנתה הגדרה מדעית?
כן. כן, היה אספה של איגוד הפסיכיאטרים העולמי, והם שינו את ההגדרה המקצועית, כן, עד כדי כך. עד כדי כך. ואמר לי פסיכיאטר מאוד גדול, אמר לי, מה הסיבה שאיגוד הפסיכיאטרים שינה את זה? כי התברר שיש 200 פסיכיאטרים שהם בעצם כאלה, והם עשו מלחמה שישנו את ההגדרה המקצועית של הסיפור הזה. אבל 200 רופאים שהם חולי לב, הם לא ישנו את ההגדרה המקצועית מה נקרא מחלת לב. ו-200 רופאים שהם חולי סרטן, הם לא ישנו את ההגדרה המקצועית מה נקרא מחלת סרטן. פה הם שינו. פה הם הלכו ושינו את ההגדרה המקצועית. והיום זה לא מוגדר כמחלת נפש. והיום אתה לא יכול, דוגמה, כן? אתה לא יכול אצלך, אתה מנהל בנק. ונודע לך שיש לך פקיד כזה בבנק, אתה אומר, אני לא רוצה כאלה אנשים אצלי בבנק, אתה מפטר אותו. אתה הולך למשפט, אין דבר כזה. אתה לא יכול מבחינת החוק, אתה לא יכול לפטר עובד. כי יש לו כזאת בעיה, אתה לא רוצה כאלה עובדים. אסור לך. החוק לא מרשה לך. אז מילא, פקיד בנק, אני לא יכול לפטר כי אני אומר זה. אבל בא מנהל בית ספר, אומר, אני מבחינת חינוך ילדים, לא רוצה לחנך ילדים לדברים כאלה. היה כתב בטלוויזיה עכשיו, שהוא לקוי בדבר הזה. פיתרו אותו לטלוויזיה. הוא הגיש משפט נגד הטלוויזיה, והגיש בגץ, שזה אפליה לא צודקת, זכותו לעשות מה שהוא רוצה. ובגץ פסק שצריכים להחזיר אותו. זה היה... הם שברו פה את כל ה... אבל זו דוגמה קטנה, כן? זה דוגמה הכי קלה, הכי קלה להסברה. נגיד ככה, זו דוגמה הכי קלה להסברה. איך ההשפעה הזאת היא שאני מוריד ממשהו את התחושה שזה לא בסדר, ולאט לאט לא רק שזה לא בסדר, שזה נהיה כן בסדר, אלא עוד להפך, עוד פתאום הפוליטיקאים עושים התחרות מי יותר חבר שתניסה לאנשים האלה. לאן הגענו? לאן הגענו עם הנושא הזה? לאן הגענו עם הנושא הזה? והכל על רקע שזה התחיל עם סרטים, עם ספרים, עם דברים כאלה, והם קרסמו את זה לאט 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 לאט, עד שאנחנו היום נמצאים במקום הזה. עכשיו, זה מה שאני אומר, כשילד נחשף לדברים האלה, אנחנו יוצרים אצלו קרסום. אנחנו יוצרים אצלו קרסום. והקרסום הזה הוא פגע שהילד לא משתחרר ממנו אף פעם. הוא לא משתחרר ממנו אף פעם. כלי הקיבול של ילד הם מאוד מאוד נמוכים בתחום הזה. ילד מעט מאוד יכול לקבל את התחום הזה, כי צריך לדעת, בטבע הבריאה, נתחיל ככה, מה הטבע הבריאה שהקדוש ברוך הוא הטביע בכלל? בטבע הבריאה יש לנו את הצניעות כדבר מוטבע בבריאה, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בטבע. הדבר מוטבע בטבע. הראיה, אביא לכם ראיה פשוטה. כתוב בהלוכה, בהלכות ייחוד, גמור בקידושין, בהלכות ייחוד כתוב שאסור להתייחד עם אישה, אסור להתייחד עם אישה. עכשיו, מתחיל דיון מה נקרא ייחוד, מה לא נקרא ייחוד. אם יש לה עוד אנשים בחדר, אז זה לא ייחוד. אם היא לבד, אז זה כן ייחוד. מה קורה אם יש לה ילדים? אני בא לבית, יש שם אישה עם ילדים. האם הילדים הם דבר שבגללם זה נקרא שאין פה ייחוד או לא? אז תלוי איזה גיל הילדים. אז מה הגיל הקובע, מה הגיל הקובע? הגמרא שואלת, מה הגיל הקובע? ברור שילדים גדולים, אז הם מועילים לגבי ייחוד. ברור שתינוק בן חודש לא מועיל שום דבר לנושא של ייחוד. אז מה הגבול? אז הגמור בקידושין אומרת שילד מאותו גיל שהוא מתבייש שמתי שהוא מתפשט יראו אותו, אז הוא מועיל לייחוד. זאת אומרת, יש בהתפתחות של ילד גיל שהילד מתבייש שיראו אותו. רואים את זה אצל ילדים בבית, שפתאום ילד אומר, אני רוצה להתרחץ לבד, כבר לא רוצה שירחצו אותי, אני כבר לא רוצה שיראו אותי. פתאום ילד בהתבגרות מסוימת מגיע לשלב שהוא לא רוצה. אחר כך, בגלל שאנחנו מייצרים את כל המודה, את כל החשיפה, את כל התמונות, את כל הסרטים, את כל הדוגמה האישית ברחוב, אז הילדה גודלת והיא פתאום מחליטה שלא, ללכת קצר זה יפה, ללכת ככה זה יפה, ללכת בלי שרבול, ללכת בלי שרבול. כל המושגים האלה הם לא בטבע. הייתי נותן לילדה חילונית, לא מדבר על ילדה חרדית, הייתי נותן לילדה חילונית לגדול בטבע, אף ילדה לא הייתה הולכת לא צנוע. לא היה דבר כזה. בטבע הנורמלי זה לא היה קורה. ועובדה שעד לפני 100 שנה, גם אצל הגויים לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה ללכת לא צנוע, אישה לא הלכה לא צנוע ברחוב, לא היה דבר כזה. לא היה כאלה מושגים בכלל. זה שבירה שקיימת רק 100 שנה. עד לפני 100 שנה זה לא היה קיים בכלל, גם אצל הגויים לא היה דבר כזה. אישה שמרה על הכבוד שלה, לא בגלל הלכה. לא בגלל הלכה. בגלל שיש משהו בטבע שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, יש בטבע את הכוח הזה שזה שומר על הבן אדם.
בתקופה של היום בזמננו, שלא לחשוף ילדים, רק הולכים לרחוב,
אנחנו בבעיה, נכון. אנחנו היום בבעיה שילדים יוצאים לרחוב, הם נחשפים, בסדר, מה שאין לנו שליטה, אין לנו שליטה. אנחנו צריכים גם ללמוד איך, מה לעשות עם הילדים כשהם רואים את כל מה שהם רואים, כן? אבל זה ברור, זה ברור. אני מדבר על זה, שזה ברור, שכשילד נחשף לדברים האלה, אין לו כלים נכונים לחשיפה הזאת. אין לו כלים נכונים לחשיפה הזאת, אין לו כלים בכלל. בגלל שזה לא רק שאלה של הלכה, של ההלכה של התורה שלנו, אלא אני מדבר על טבע הבריאה. אני מדבר על טבע הבריאה. בטבע הבריאה, האדם בנוי בטבע שהוא צנוע. בטבע הבריאה האדם הוא צנוע. האדם בטבע הבריאה הוא לא אמור להיות חשוף בחוסר צניות. כל החוסר צניות שיש היום, הוא לא בדרך הטבע. הוא לא טבע הבריאה.
מסתבר לילדים כל המלחמות, משה רבנו עם יהושע בן נון, וחנוכה וזה, עשרת הרוגי מלכות, נכון, זה לא בעיה.
לא, כי זה בא, זה בא, זה בא ממקום אחר. המלחמות הן לא מלחמה שבאה למי יש יותר שרירים, מי יותר חזק. היא באה ממקום שלטובת מי הקדוש ברוך הוא עשה, או באיזה גבורה רוחנית אנשים עמדו, או... זה הולך על בסיס של האמונה.
הילדים מספרים שהוא הגיע, הוא הרג אותו.
מה?
הילדים מספרים שהוא הגיע, פתאום הרג אותו ונתנו מכה.
כי מתערבב להם, כי הילדים של היום מתערבב להם הדברים האלה עם הדברים האחרים. אנחנו היום לא גדלים ילדים בתמימות של פעם. זאת אומרת, יש כאן משהו שמתערבב. יש כאן משהו שמאוד מאוד... אתה יודע, המשכילים בזמנו עשו בדיחה. הם עשו הצגה בתיאטרון. איך נראה מלחמה על פי התורה? אז בא הכהן ואומר, מי האיש אשר זה? מי שח בין תפילין של יד, תפילין של ראש? מי ככה, מי דיבר ראשנו, מי זה? מה נשאר? נשאר הרב שטיימן, רב חיים קניאבסקי, ועוד חמישה שישה כאלה סקנים בני 80 ומעלה, שזה הצבא, והם העמידו שם מין גבאי שצועק, הגוין רב גימפל מכובד מתשוס, הגוין רב גימפל מכובד עם יריעה, כאילו עשו צחוק ככה כמו בית הכנסת שהם מחבטים בהקופה, אז כאילו... והוא בא עם ידיים ככה רועדות של זקן, וצריך לעשות את העירייה, וזה המלחמה לפי התורה. זה הצגה שהמשכילים עשו. הלכו לחובץ חיים, וסיפרו לו שהמשכילים רצו לעשות צחוק מהתורה, ועשו כזה הצגה. אמר חובץ חיים, תלכו תגידו להם בשם שלי שהם צודקים, ככה בדיוק היה, רק צריך להוסיף להצגה הזאת עוד קטע אחד, שכמה המשכילים האלה גם ניצחו את המלחמה. זה הקטע היחידי שצריכים לעשות להצגה הזו. מה היה בחנוכה? רגע, מה היה בחנוכה? אתה יודע מה היה בחנוכה? 13 איש. 13 איש נלחמו נגד אימפריה. יוון זה אימפריה, יוון זה לא איזה צבא. זה לא חיזבאללה וזה לא כל הזה. זה אימפריה שמחזיקה את כל אסיה וחצי אירופה בשלטון שלה. רק תחשוב. תחשוב אימפריה בסדר גודל שמחזיק חצי אירופה וכל אסיה תחת השלטון שלה, באים 13 איש ומנצחים אימפריה. זה המלחמות. זה בכלל בא מכוח פיזי, זה בכלל בא מאיזה ידע של צבא? ממש לא.
עובדה
שאני מלמד ילד, האישה נקנית בביאה, עובדה שאני מלמד ילד עם ביאה זה רק ביאה גמורה, או ביאה זה רק נשיקת עבר, או ביאה זה רק איזה עבר, ואף אחד מהם לא קורא לו כלום. הנה, זה עובדה. הם שואלים ועונים להם, ולא, או את האמת, אין שום בעיה. אין שום בעיה להגיד את האמת. אין שום מה להגיד את האמת, ולא יקרה להם שום דבר. זה עובד.
אבל עכשיו רב אומר שילדים שלנו בגיל כזה שלומדים כבר משנה והכל, אז הם כבר מקולקלים מבחינה הזאת בקצת.
אז זה נכון, אז זה לא...
אז אם אתה פותח להם הכל,
לא, אז... לא, הרוב הילדים מקבלים את זה טוב. יש מיעוט קטן של ילדים, תראה, יש מיעוט של ילדים שהם כבר קיבלו את הנזק, ואז כשהם שומעים, אז הם... מה שאומרים, אז הם פותחים קיצור שולחן ערוך ללמוד הלכות צניעות, כי הם מחפשים את הנושא הזה בדרך כשרה, כאילו, בצורה, אבל זה לא בא, זה לא בא בבסיס, ילד שלומד את הדברים האלה, אני מכיר לפחות, כן, 50 בחורים שאני מכיר באופן אישי, שלמדו קסובס, ולמדו קידושין, ולמדו את כל הדברים האלה, וכשהיו צריכים להתחתן, והגיעו למדריך חתנים, הם היו ברמה של אפס, הם לא ידעו כלום.
אז איך יביאים פה לבד? מספרים,
אני לא מבין. אני אומר לך שאני מכיר אישית, אני מכיר אישית, אני אעיז להגיד לך משהו יותר קיצוני, הסיפור הזה כולל אפילו את הבן שלי. הבן שלי התחתן מגיל 21, הוא לא ידע שום דבר. את כל הגמרות הוא למד. את כל הגמרות הוא למד. אתה רואה? אתה רואה שהנה, יש סייעתא דשמיא בדברים האלה, אני אומר לך דברים ש... אני אומר, אני מכיר אישית כל מה שהיה... אני ישבתי עם הבן שלי לפני החתונה, ושאלתי אותו, מה אתה יודע?
לא, מה שזה יש, איך זה קורה?
זה קורה בגלל שכדבר שהוא בא בצורה של קדושה, צריך להבין, הנושא הזה יש לו שני כיוונים. יש לו כיוון אחד שהוא דברי תורה כמו כל דברי תורה, ויש כיוון שהוא מסתכלים עליו בצורה יצרית. זאת אומרת, השאלה אם יחסים בין בעל לאישה, זה כלב וכלבה במהדורה יותר... בחדר שינה ולא באמצע המדרכה, זה כל ההבדל או לא? אבל ברור שאנחנו באים ואומרים, לא אומרים דבר כזה. המקום הראשון שכתוב בתורה הנושא הזה, זה וידע אדם את חווה אשתו. מה זה וידע? וידע זה מלשון דעת. דעת זה המקום הכי גבוה שיש בבן אדם. המקום הכי גבוה שיש בבן אדם זה דעת. ההשקפה של התורה בכלל לא רואה פה, יש גמור וברוכה שתלמידים נכנסו אחרי התנאים, שנכנסו אחרי רבם לראות אותם. איך? זה התשובה. תלוי מאיפה אנחנו לוקחים את זה. אבל עובדה שעד היום, עם כל החשיפה ועם כל מה שקורה, עד היום יש לא מעט בחורים שמגיעים לשידור, מגיעים להדרכת חתנים, והם לא יודעים שום דבר, למרות שלמדו את כל הגמרות ולמדו את כל הדברים. טוב, אנחנו את הנושא הזה עוד נמשיך שבוע הבא.